הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן נבלה יחד שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. אני בטוחה שתקבלו כאן כלים לחיים אפקטיביים וטובים יותר בתחומי החיים השונים. בתוכנית היום אנחנו נצלול אל אחד הנושאים המרתקים והעמוקים ביותר, גלגול נשמות. ומה קורה לנשמה לאחר המוות? האמונה בגלגול הנשמות, הרווחת בתרבויות ודתות שונות, מציעה פרספקטיבה ייחודית על המשכיות הקיום האנושי מעבר לחיים הפיזיים. היא מתארת תהליך שבו הנשמה, לאחר עזיבת הגוף, חוזרת לעולם הנשמות, ולאחר מכן מתגלגלת לגוף חדש במטרה להשלים את מסעה הרוחני. הבנת מסעה של הנשמה והשפעתה על חיינו הנוכחים יכולה להעניק לנו תובנות עמוקות על מטרת הקיום, על התמודדות עם אובדן ועל הדרך שבה אנו בוחרים לחיות את חיינו. הצטרפו אלינו, מאזינות ומאזינים, לשידור מרתק שבו נדבר על תיקון נשמתי, נבין למה הקשיים מגיעים ואיך הם מסייעים להתפתחות האישית שלנו. האורח שלי היום הוא קובי יעקב חיון. הוא מאמן עסקי, הוא מתקשר קבלי, הוא משלב בין עולם העסקים לתחום הרוחניות. בהרצאות שלו ובייעוצים שלו הוא מסייע לאנשים לגלות מחדש את המשמעות של חייהם. הוא מחבר בין עולם הרוח לעולם החומר, והוא עוזר לשאול שאלות שמובילות לצמיחה אישית. לא משנה אם אתם רוצים להבין למה דברים קורים בדרך שהם קורים, או פשוט אתם סקרנים לשמוע פרספקטיבה אחרת על החיים. זאת בדיוק התוכנית בשבילכם. מאזינות ומאזינים, שמי נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, יש לי קליניקה פרטית, אני מסייעת לבני ובנות גיל הזהב, הגמלאים, להגשים את עצמם, לחיות חיים מלאים, כי בכל גיל אפשר ורצוי לעשות זאת. אם יש לכם שאלות, הערות, אתם יכולים לשלוח לי לטלפון 054-444-0668, או חפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר כאן כי השיח הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. אם יש לכם איזושהי בעיה, סוגיה, תפנו לבעל מקצוע שילווה אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז מה שנעשה עכשיו, נצא לשיר ראשון, לאחריו קובי חיון כבר כאן, ואנחנו נצא לשיחה הבאמת מעניינת שלנו.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף תתבהר הדרך, מבטח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנוח אל מציאות אחרת, תסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת, משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנראה בצלם, רפתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים כל הלילות. רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, שומע תפילות, ורק לך
רק אתה. עילת העילות. קובי, ברוך הבא לרדיו סול, לזמן זהב, רק לתוך המיקרופון.
תודה
כן.
רבה.
כן, יופי. אז אני אומר, קובי, שאני שמחה לראות אותך שוב כאן. אתה מן האנשים שאני מראיינת פעם שנייה, זה לא קורה הרבה, אבל קיבלתי הרבה מאוד בקשות בעקבות הרעיון הקודם שלנו, לשמוע אותך שוב, והנה אתה כאן. ואנחנו נדבר היום על הנושא של מסע הנשמה, על חיים, על מוות, על נושאים שלא מרבים לדבר עליו. אז קודם כל ברוך הבא, אתה רוצה לומר עוד משהו לגבי ההצגה שהצגתי אותך?
לא, אני חושב שזה סך הכל אחלה. קודם כל, כבוד להיות פעם שנייה פה.
תודה רבה.
נמשיך את המסע, מה שנקרא.
נמשיך את המסע, ובוא נצלול ישר לתוך הנושא. ואני רוצה לשאול את השאלה הבסיסית ביותר, עם זה אני אתחיל, מהי בעצם נשמה? האם מדובר באנרגיה, בתודעה, משהו שאי אפשר להגדיר במילים שאני כן רוצה שתגדיר אותם? איך אתה מבין את ה... איך אתה מגדיר נשמה?
אוקיי, אז יש פה משהו שצריך רגע להבין עלינו כבני אדם. אנחנו כבני אדם בנויים משני ממדים. יש לנו ממד הפיזי, הגשמי, ויש לנו עוד ממד. אני בכוונה כרגע לא נותן לו שם, ואני אפילו לא אומר איך הוא נראה. הממד הזה זה כל הממד שהוא מעבר לגוף, אבל הוא נמצא בתוכנו ואנחנו לא יכולים להתעלם שהוא חלק מההוויה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו לדוגמה אנחנו מדברים, אז אנחנו פיזית נמצאים פה, אבל יש עוד ממד שלם של רגשות, של שיח, של מחשבות שקורה בתוכנו, של חיות, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה, של חיות, שנמצא בתוכנו. ועכשיו השאלה, מה הממד החשוב? האם הממד הפיזי או הממד האחר, החיות הזאת?
אתה אומר חשוב, זה לא שניהם חשובים באותה שאל, מידה?
לא, מי זאת נומי?
גם וגם.
אוקיי, אז האם מה שאנחנו חיצונית זה נומי, במקרה שלך, או הרגשות שלך, האהבות שלך, איך הדרך שבה את חושבת, הדרך שבה את מתנהלת, האם זה מייצג אותך? כשאנחנו באים ומסתכלים על הנשמה, אז אנחנו מבינים שהמימד האחר, המטאפיזי, הוא למעשה קובע את הדרך שבה אנחנו מתנהגים. Okay. אנחנו, נגיד, אני אשאל אותך שאלה, מהי אהבה? תגידי, אני לא יודע, כאילו איפה נמצאת בגוף?
אהבה זה רגש.
אבל איפה זה נמצא בגוף?
זה השאלה, זה נמצא, זה הורמון, זה נמצא גם בראש וגם
ב... אבל זה לא משהו ש...
אפשר לגעת בו.
אי אפשר לגעת בו.
נכון.
ופה אנחנו נכנסים להבין מה זאת הנשמה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את הממד הגשמי, שהוא אגב בר חלוף. אנחנו מקבלים אותו כשאנחנו נולדים, ואנחנו נפרדים אותו ממנו בגיל 120, אני אגיד את זה בלשון הכי מגילה, זורקים אותו לתוך בור.
נכון, זה הגוף המימד.
זה הגוף הפיזי.
זה המימד הפיזי.
אבל יש עוד מימד שאנחנו מקבלים כשאנחנו נולדים, אנחנו אפילו מקבלים אותו קצת לפני, הוא מלווה אותנו, זאת הנשמה, אבל היא ממשיכה במסע. זאת אומרת, הנשמה, ופה צריך להבין רגע את המבנה של העולמות, אם אנחנו נמצאים במימד, בעולם, בקבלה קוראים לזה עולם, שנקרא עולם העשייה, הוא עולם פיזי, עולם של חומר, הנשמה מגיעה מעולם רוחני הרבה יותר גבוה, שנקרא עולם הבריאה, ממנו הן נחצבות, זה העולם אגב שהכי קרוב לבורא עולם, הוא מעל העולם של המלאכים, וכאשר הנשמה הזאת יש לה תפקיד, תכף נדבר על התפקיד ומה היא עושה, היא אלמותית, אין לה זמן, היא לא, היא פה מגיעה לפה לאיזשהו חלק ממסע ארוך שהיא עוברת, שהוא התחיל, יכול היה להתחיל לפני אלפי שנים, הוא גם יכול להמשיך לעוד תקופה בלתי מוגבלת, שלכל נשמה יש איזשהו תפקיד בתוך איזשהו תפקיד רחב.
אוקיי.
עכשיו, הנשמות עצמן התחילו את המסע שלהם מהאדם הראשון. זאת אומרת, האדם הראשון הוא נשמת העל, הוא הנשמה הבסיסית, שהתפצלה, עברה תהליכים והתפצלה, ולמעשה אנחנו ממשיכים את המסע הזה. החלק, המסע שלנו בעולם הזה, בעולם החומר, הוא חלק מתוך איזה משהו שהנשמה צריכה לעשות.
אז אתה אומר אז הבנתי שיש נשמה שהיא מגיעה כשהבן אדם נולד, איך שהתינוק יוצא מרחם אמו, אולי לפני כן,
אפילו לפני,
קצת לפני. אין לך סאונד? אין סאונד? לא, אני
שומעת אותי?
כן,
שומעת.
אוקיי. אז הנשמה מגיעה, התינוק נולד, וכשהאדם הולך לעולמו, הנשמה יוצאת.
והיא ממשיכה את המסע שלה.
וממשיכה אחר כך את המסע.
נכון.
אז בואו נדבר מרגע המוות.
אוקיי.
מה קורה?
אז צריך להבין, אם אנחנו רוצים לדבר על רגע המוות, צריך להבין למה היא הגיעה לפה.
אוקיי.
זאת אומרת, כשהנשמה לפני שהיא יורדת מעולם הבריאה לעולם שלנו, שצריך להבין שמבחינת הנשמה זה משהו שהוא לא טוב. מבחינת הנשמה להיות בעולמות העליונים הגבוהים זה מצב הרבה יותר טוב, כי זה הרמה הרוחנית הכי גבוהה. Mm-hmm. היא יורדת לפה והיא מקבלת שתי משימות. משימה ראשונה נקרא הייעוד שלה, שזה חלק מאיזשהו משהו כללי שהיא צריכה לתת לטובת כולם, ויש חלק שנקרא תיקון. מה זה אומר? הנשמה, אם תדמייני אותה עכשיו כיהלום, הוא צריך לעבור ליטוש, להגיע לרמה נקייה של 100%. לנשמה יש כתמים, נקרא לזה מלוכלכים בלשון היהלום, היא יורדת לפה כדי לבצע את מה שנקרא תיקון.
זאת אומרת, היא כבר מחליטה, או שמחליטים עבורה, מי מחליט?
לצורך השיחה, בורא עולם מחליט עכשיו, היא יורדת לפה, זה התיקון שאת צריכה לעבור, היא חותמת על מה שנקרא חוזה נשמה, ואז אנחנו אמרנו בשיר, עילת העילות, סיבת הסיבות, היא למקבלת למעשה מטריצה שלמה של מה שיקרה לה בחיים, עם כל אפשרויות הבחירה, זאת אומרת, עדיין יש לה בחירה, ו... היא צריכה עכשיו לחזור ולעשות את התיקון הזה.
אז אתה אומר, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה.
בדיוק.
זאת אומרת, הנשמה כבר צפוי מה יקרה לה, היא יודעת לפני שהיא יורדת לעולם מה צפוי ומה יקרה לה, וכשהיא מגיעה לכאן נשכח הכל ואז היא מתנסה?
זה לא בדיוק, אלא לצורך העניין תדמיינים, הדימוי הכי טוב זה סרט מטריקס.
כן.
כתבו את כל אפשרויות הסיפור, את כל האפשרויות שיכולות להיות, עם כל הבחירות שנעשה בחיים, ברור לנו עכשיו שזה מטריצה מטורפת,
כן.
שאנחנו לא יכולים לדמיין אותה, ועכשיו הנשמה מתחילה לנוע בתוך המטריצה הזאת. וכל בחירה שהיא עושה, משנה את העלילה קדימה. ועכשיו...
זה נשמע כאילו הרבה אפשרויות.
אין סוף אפשרויות, לפחות בתפיסה שלנו. אנחנו לא מסוגלים אפילו לתפוס את זה. בזוהר אומרים... שאנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה, וזה אגב הגיוני. כאילו, אני אומר לך עכשיו, תקשיבי, 120 שנה, כל האפשרויות שתבחרי, תחשבי כמה בחירות ביום את עושה, בסדר? ולכל דבר כזה יש מה יקרה. כאילו, עץ כזה של זה. עכשיו, ואנחנו חוזרים למה קורה בסוף, למעשה, במה נמדדת הנשמה? הנשמה נמדדת, האם היא תקנה את מה שהייתי צריכה לעשות. עכשיו, בואו נסביר מה זה תיקון. נניח שעכשיו אני איש, התיקון שלו יושב על לא לכעוס. ואז מה זה אומר? הנשמה יורדת לפה, היא צריכה לתקן את הקטע הזה של הכעס בתוך ההוויה שלה. היא תירד לפה ובתוך הסיפור יהיו סיטואציות שבהן היא תצטרך להימנע מכעס. בכל פעם שהיא תימנע מכעס, היא תנקה עוד משהו קטן. בכל פעם שהיא תיפול ולא תתקן, היא תלכלך. עכשיו, בסוף המסע, למעשה בודקים אותה. היה לך חוזה, החוזה שלך בא לדבר על כעס. כמה ניקית, כמה לא ניקית. ואז היא ממשיכה את המסע שלה בהתאם לתוצאות של מה שהיא עשתה פה.
אוקיי, אז זה תיקון. ומה זה הייעוד? הייעוד שלה?
הייעוד יותר קשור לעזרה לזולת. אם אנחנו רגע לוקחים גם לרמה הפרקטית של הדברים, הייעוד יהיה חלק מהמשימה הכללית של כל הנשמות, בדרך כלל הייעוד קשור לאנשים אחרים, אם התיקון הוא קשור לנשמה עצמה ולאדם עצמו, הייעוד קשור לעזרה כוללת של הנשמה לכל שאר הנשמות לבצע את המשימה שלהן. זאת אומרת, לכל הנשמות כולן ביחד יש משימה, לדוגמה, לעם ישראל כולו יכול להיות עכשיו משימה של אחדות, ועכשיו כל נשמה בפני עצמה יש לה חלק בתוך האחדות הזאתי. והיא צריכה למלא את התפקיד שלה. זה יהיה הייעוד שלה. התיקון יהיה כלפי מה שהיא צריכה לתקן בעצמה.
הייעוד גם קשור למקצוע, למה שהאדם עושה בחייו.
האופטימום הוא שהמקצוע של האדם יהיה גם הייעוד שלו. עכשיו, כשהנשמה יורדת, זה משהו שחשוב לאנשים להבין, היא מקבלת את כל הכלים כדי להשלים גם את הייעוד שלה וגם את התיקון שלה. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אנחנו נעבוד במקצוע שהוא הייעוד שלנו, אנחנו בדועים לזה. זאת אומרת, יש לנו את כל הכישורים לעסוק. אנחנו גם רואים את זה שמי שעוסק בייעוד שלו, פתאום הוא באמת מצליח. הולך לו וכן הלאה.
הולך לו, הוא שמח, טוב לו במקצוע
בדיוק,
שלו.
נכון, כי אז זה כאילו כמו רדיו כזה מכוון. עכשיו, זה הזהות. עכשיו, לצערנו, לא כל בני האדם נמצאים, עובדים בייעוד שלהם, אבל אז הם יכולים למצוא גם דרכים אחרות.
אבל רגע, אתה נוגע בנקודה הכי, הכי מעניינת, אני חושבת, וחשובה. איך אדם יכול לדעת מה הייעוד שלו ומה התיקון שלו? האם זה משהו שהוא צריך להתנסות בו במשך השנים ורק אז הוא יודע, או שיש משהו על פי הקבלה, על פי מה שאתה יודע, שיכול לכוון אותו?
אז יש כמה דברים שיכולים לכוון. הדבר הראשון, וכל אחד יכול לעשות את זה, לא צריך להגיע למתקשר בשביל לעשות את זה, זה להסתכל עכשיו מה הדברים שהלכו לך חלק בחיים שלך. מה זה אומר חלק? דברים, אם עכשיו הייעוד שלי הוא להיות, לעזור לעסקים אחרים, אז מן הסתם, אם אני מכוון לדבר הזה, אז משמיים יכוונו ויעזרו לי להגשים את הייעוד שלי, כי כאילו יש אינטרס של הכלל שזה מה שיקרה. אז ייעוד, סימן ראשון, זה הדברים שבאמת קלים לנו בחיים, שזורמים לנו. זה גם הדברים שאנחנו מתחברים אליהם. זאת אומרת, כשאתה מרגיש שאתה עושה משהו ואתה מחובר אליו, סביר מאוד להניח שאתה נמצא באזור של הייעוד שלך. סביר מאוד להניח. יכול להיות שזה לא יהיה במדויק הייעוד, אבל זה מאוד קרוב לייעוד שלך. זאת אומרת, זה נכון, יכול להיות לדוגמה מטפל, שהייעוד שלו זה להיות מטפל בתחום מסוים, הוא יהיה מטפל בתחום שונה, עדיין ילך לו חלק. אבל לא הכי חלק שבעולם.
אבל מה הרמז? יש רמזים שיכולים לתת שזה יהיה עורך דין, וזה יהיה איש עסקים, וזאת תהיה רופאה, וזה יהיה כל מקצוע.
אני אגיד פה משהו שישמע מוזר, החיים יכוונו אותך לשם.
זאת אומרת, אתה אומר שמה שלא יהיה, בסופו של דבר האדם יגיע לזה, במוקדם או במאוחר?
בתנאי אחד, שהוא יעלה את רמת התודעה שלו ורמת המודעות שלו. זאת אומרת, ברגע שאדם קשוב, ובאמת, כאילו, אני אגיד את זה בשפה דווקא לא קבלית, לא דתית, ברגע שהוא יהיה קשוב לאינטואיציה שלו, והתחבר מה שנקרא לעצמו, להוויה שלו, את פתאום הוא יבין מה הייעוד שלו. יש אנשים שזה קשה להם, ואז אפשר בפגישת תקשור או משהו כזה להבין מה הייעוד. הרבה מאוד פעמים גם כל הסביבה שעוטפת אותנו קשורה לייעוד שלנו. אתה פתאום תראה שאתה מחובר לאנשים מסוג מסוים, כי קיבצו לי את כל האנשים כדי שהם יעזרו לי להגשים את הייעוד. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את החליפה שתתרום לנו את הדבר הזה. לצערנו זה יכול להיות גם הפוך. אם לדוגמה אישה, ונתקלתי בהרבה מקרים, שהייעוד שלה עכשיו זה לעזור לנשים אחרים במצוקה, אז בילדות שלה תהיה לה מצוקה בעצמה, כדי שהיא תתגבר על זה ויהיה לה את הכוחות לעזור לנשים אחרות. זאת אומרת, המסע שמתוכנן פה זה סיפור עלילה שיוביל אותה בסוף להיות קואוצ'רית, נגיד, לנשים מוכות. אז בתוך הדבר הזה יהיה לה ילדות, נגיד, קשה, והיא לא תבין למה. ואחרי זה יכול להיות שהיא גם תחווה ניסויים קשים, בסדר? אולי אפילו עם אלימות, ותצא מהם ותתגבר, ואז היא תהיה בשלה להגשים את הייעוד שלה. זאת אומרת, סיפור החיים שלנו, וגם אגב איך שאנחנו נראים הכל, הוא יכוון אותנו לתוך הייעוד שלנו.
אתה יודע, כשאתה אומר ומספר את הדברים האלה, אני שואלת אותך, האם הרבה פעמים ילד קטן, אתה שואל ילד קטן, מה אתה רוצה להיות? הילד הקטן אומר דברים שלפעמים כשהם גדלים הם כבר עוברים. ואני חושבת שאם נלך לילדות ונשאל ילדים מה הדבר שהם רוצים, או נזכר מה רצינו להיות כשהיינו ילדים, זה רמז?
זה רמז מצוין. אני אסביר גם למה. כששואלים ילד, מה אתה רוצה להיות? הוא אומר, אני רוצה להיות רופא. ואתה שואל אותו, למה אתה רוצה להיות רופא? מה הוא אומר?
לעזור לאנשים?
לא, הוא אומר ככה.
ככה.
הוא לא אומר סיבה לוגית.
זה אינטואיטיבי.
הוא אומר ככה. עכשיו, מה זה ככה? ככה זאת ההוויה שלנו. בישיתות אימון קוראים לזה הילד שבתוכי.
נכון.
בתקשור קוראים לזה הנשמה שלי. זאת אומרת, התשובה של הילד היא התשובה הנשמתית, הפנימית שלו. וזה באמת החיבור לגורם הנשמתי שלו. אגב, הרבה מאוד פעמים אנחנו מזהים ילדים שמגיל מאוד קטן אמרו את זה, והם באמת בסוף נהיו. עכשיו, זה לא נבואה שמגשימה את עצמה, כי אפשר להגיד את זה, אלא באמת הם בגיל מאוד מאוד צעיר, ידעו מה הם רוצים להיות. מי שדיברה שמה, זאת הנשמה שלהם.
הנשמה של הילד.
של הילד. אנחנו גם הרבה פעמים רואים אצל ילדים, אנחנו כבר בגן ילדים, בחול, בארגז החול, אנחנו רואים את הילד שיש לו את הנקודות האלה, שאחרי זה אנחנו מגלים אותם במנהיגות שלו או משהו כזה. אז בהחלט ילד מהווה את ההוויה, כי הוא עדיין נקי.
כן. אולי הוא אפילו זוכר, אולי הוא זוכר משהו מהילדות, וזה הבסיס, אחר כך השפעות חיצוניות, והשפעות שהאדם מקבל, ואז לפעמים הוא משנה את הדרך. אז אנחנו מדברים על הנשמה. אני רוצה לשאול אותך, אני עוסקת בנומרולוגיה. נומרולוגיה מדברת על כך שהתאריך שבו נולד האדם
קובע.
והשם שלו, יש לו רמז, הוא נותן רמז לגבי הייעוד ולגבי גם לעתים התיקון. מה הקבלה אומרת על זה?
הקבלה מדברת על זה גם. יש מונח בקבלה שנקרא מזל. מזל זה לא מה שאנשים אומרים, אני אשחק שיש בשווקוביות, תתנו לי. מזל הוא יותר במונח של פוטנציאל. עכשיו, המזל נקבע בהתאם למיקום שנולדת, בהתאם למועד, לזמן, לחודש, לשנה, זה מקביל לנומרולוגיה, בסדר? וזה למעשה הפוטנציאל של הבן אדם. זה לא אומר שהוא יממש אותו, אבל זה אומר שיש לו את הפוטנציאל להיות משהו. לדוגמה, אומרים שעם ישראל הוא מעל המזל. זאת אומרת, שהוא לא נתון להשפעה הזאת, כי זו השפעה קוסמית לצורך השיחה. זה מאוד דומה, אגב, לאסטרולוגיה וכן הלאה. ואסטרולוגיה זה לא מילה גסה ביהדות. אברהם אבינו היה אסטרולוג. אברהם אבינו היה אסטרולוג. אברהם
אבינו צפה בכוכבים וידע.
הוא צפה והוא ידע להגיד. הוא היה אחד האסטרולוגים כנראה הטובים ביותר. וזה הסיפור, אגב, שבורא עולם הוציא אותו החוצה להסתכל לכוכבים. זאת אומרת, מה הוא רואה שמה? הוא רואה באמת שלפי הכוכבים אין לו ילדים. אומר לו בורא עולם, בוא תצא החוצה. מה אתה רואה למעלה? אין לך ילדים. עכשיו אתה תראה שאני נותן לך ילד, כי אני מעל המזל, כי אני שולט על הכוכבים. אז לך יהיה ילד למרות שאתה רואה. זאת אומרת, הנומרולוגיה, עוד פעם, הקבלית, הקלאסית, מאוד מאוד מחוברת לעולמות האלה. יש מזל. מזל, אגב, כל סיפור היינו עכשיו בפורים. כל סיפור פורים הוא סיפור של מזל.
הפור.
הפור זה מזל, כי התאריך של פורים הוא בדיוק אמצע החודש. עד אז הירח מתמלא, זה מזל אחד, וביום פורים הוא מתהפך.
נכון.
ומתמעט. וזה בדיוק הסיפור של מזל. הפוטנציאל משתנה. אז בהחלט נומרולוגיה היא נכונה. עוד פעם, שעושים אותה לפי הקבלה וכן הלאה, ולא, כי יש המון סוגים.
יש הרבה סוגים,
יש
כן.
המון סוגים, אבל כשעושים אותה בהתאם לכללים של הקבלה, היא נכונה, היא מדויקת, אבל היא בעיקר מראה פוטנציאל. היא לא חוזה עתידות.
היא נותנת רמזים לפוטנציאל של האדם, נכון?
נכון.
ליכולות
בדיוק,
שלו, לתכונות שלו.
לתכונות,
ליכולות.
לא, אנשים חושבים שזה אגדת עתידות. תשובה היא לא. אגב, גם תקשור, כשאני עושה תקשור עם בן אדם, הרבה מאוד פעמים אני לא יכול להגיד לו, תקשיב, זה מה שיקרה. אמרנו, במטריצה יש את הבחירות שלו, ואני יכול להגיד לו מה הפוטנציאל שלו.
כן.
לאן הוא יכול ללכת. אז אותו דבר פה עם הנומרולוגיה, זה ברור שזה עובד, כשעושים את זה נכון, אבל זה יותר מעיד על תכונות, על פוטנציאל וכן הלאה.
תכונות ופוטנציאל, נכון. טוב, אנחנו נצא לשיר, ולאחריו אנחנו נותנים כלים פרקטיים למאזינים, ממך, מה אפשר לעשות, איך אפשר לדעת, נדבר על נושאים מעניינים.
ונגלה להם מה יהיה אחרי המוות.
כן.
לגבי המחר
תודה שאתם איתנו, חזרנו, וקובי, בוא נתמקד ונשוחח על התיקונים. התחלנו לדבר על תיקון, ואני רוצה לשאול אותך, מה התפקיד של של התיקון? מה, למה הקשיים באים אלינו לחיים?
אוקיי, אז קודם כל צריך להבין את התפקיד של התיקון. המטרה היא בסוף, הנשמות זה לצורך העניין זה שנקרא לזה ישות.
כן.
שבסוף הישות הזאת היא צריכה להגיע לאיזושהי רמת שלמות. זאת אומרת, עכשיו מה שקרה שכשאדם הראשון עשה את כל חצי הדעת, אז נפגם, השלמות הזאת נפגמה, ולמעשה התפקיד של כל הנשמות עכשיו הוא להחזיר את המצב למה שהוא היה, נקרא לזה בגן עדן. זאת אומרת שכל הנשמות שלמות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו יש נשמה שהיא מגיעה והיא מקולקלת, היא כאילו נפגמה. וכשהיא יורדת לפה, היא צריכה עכשיו לתקן את מה שהיה, להשלים את עצמה. איך היא משלימה? עכשיו אנחנו מדברים פה על דברים רוחניים, אנחנו לא מדברים פה על דברים פיזיים. אז השלמות הזאת מורכבת מהרבה מאוד אלמנטים ערכיים, רוחניים, שברגע שהנשמה תגיע לכאן, היא יודעת שאת זה היא צריכה לתקן. מה שכבר אומרים לה, זאת המשימה שלך. ואז אנחנו מתחילים להתגלגל במהלך החיים שלנו, ומתחיל סוג של משחק. בכל פעם שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לתקן איזה נושא מסוים, אנחנו נקבל קשיים ואתגרים בנושא הזה. עכשיו, זה יכול להיות אפילו ברמה הפרקטית של נגיד, אנחנו צריכים לתקן את הדחיינות שבנו. אנחנו לא משלימים דברים. בכוונה אומר דברים שהם ביום יום. זה אומר שהנשמה כל הזמן תקבל מבחנים בדבר הזה. ועכשיו המשחק פשוט. קיבלה מבחן, עמדה במבחן, הצליחה בו, נקטע. לא עמדה בו, קלקלה. וככה זה מתחיל משחק לאורך כל החיים. עכשיו באיזשהו שלב יכול להיות שהיא תגיע לתיקון המלא שלה, שהיא תשלים את כל מה שהייתה צריכה. עכשיו זה לא כל הנשמה יורדת, יורד חלק מהנשמה שצריך את התיקון. כי אחרת מה שיכול לקרות, שהנשמה תרד כולה, היא תתקן במקום אחד, תתקלקל במקום אחר. אז מורידים רק את מה שצריך תיקון. ואז מה שקורה זה, אנחנו מתחילים לקבל אתגרים. וזה מה שמסביר את האתגרים שיש לנו בחיים.
זאת אומרת, כל אתגר, כל קושי שמגיע לאדם, זה מין רמז לתיקון.
נכון,
זה מה שאתה אומר
נכון,
למעשה, נכון?
ואפשר לראות את זה, ושאלנו איך אני יודע מה התיקון שלי, תיקחו את המכנה המשותף של כל הקשיים שלכם בחיים, ואתם תראו שזה בסוף יושב על דבר אחד או שניים. עכשיו, תיקון יכול להיות לדוגמה על כסף, יחס לכסף, על קמצנות, על נתינה, זאת אומרת, החלק הפגום בנשמה זה החלק של הנתינה. ואז מה שיקרה שאותו אדם יקבל כל הזמן מבחנים בנושא של נתינה לאחר.
זאת אומרת, אם הוא אוהב כסף, אם הוא מאוד ככה מחובר ורוצה להרוויח, ברגע שהוא ייתן, יתרום, זה סוג של תיקון?
נכון, כן. אז יכול להיות שהתיקון שלו יושב נגיד על קמצנות, או על
פזרנות.
פזרנות, בדיוק, פזרנות. ואז הוא כל הזמן יקבל את ההזדמנויות ללכת לזרה, נגיד ככה, בצחוק כזה, יתקבל כל הזמן את הזדמנויות, היא כל הזמן תהיה בקניונים. למה? כי היא צריכה לתקן את הקטע של השליטה על הכסף. ואז בכל פעם שהיא תשלוט, היא תרוויח. היא כאילו נקטע. זה יכול להיות משהו אחר של נגיד בן אדם שמתפרץ. הוא מאבד את השליטה על עצמו, מתפרץ.
כעסן.
אז הוא כעסן. עכשיו, הוא כל הזמן יקבל מקרים של אנשים שיעצבנו אותו וירגיזו אותו. בכל פעם שהוא יעשה את זה, הוא ניקה ותיקן. ועכשיו, אם ניקח ונחבר את כל האירועים בחיים שלנו, אנחנו נגלה שיש להם מכנה משותף. המכנה המשותף זה התיקון שלנו.
מעניין.
עכשיו, היה והשלמנו את התיקון, אנשים נורא מפחדים, וואי, אם אני אשלים את התיקון,
מה? כן, אז מה, זה צ'יק צ'ק?
התשובה היא שלא. זאת אומרת, גם אם אדם משלים את התיקון, נשמה משלימה את התיקון, זה לא אומר שהיא תמות, שהיא תעזוב את העולם הזה. תאריך הפטירה הוא תאריך ידוע מראש.
תאריך, ברגע שאדם מגיע לעולם, כבר ידוע כמה זמן הוא יחיה?
כן.
אז איך אתה אומר הכל צפוי והרשות נתונה?
כי התאריך העזיבה של הנשמה את העולם הזה לא קשור לבחירות שלה בחיים. בגדול הוא לא קשור, יש איזה אלמנט שכן יכולים להוסיף לה או להוריד ממנה, אבל בגדול תאריך הפטירה העזיבה ידוע. זאת אומרת, אם היא קיבלה משימה לתקן, המשימה זה עד התאריך הזה. סיימה את המשימה לפני, הרוויחה, תעשה את הייעוד שלה וכן הלאה, היא תמשיך להיות פה, היא לא תעזוב. ביום הפטירה, וזה דיברנו על מה קורה
ביום... מה קורה לאחר המוות?
הנשמה עוזבת את הגוף, עולה וחוזרת אל מקום הבריאה, ואז יש לה, אני לא אוהב להשתמש בביטוי משפט, אבל סוג של משפט, או במילים פשוטות בוחנים אותה, האם היא עמדה או לא עמדה במשימת התיקון שלה. המדידה היא בהתאם לפרמטרים של התקופה שבה היא הייתה. זאת אומרת, זה לא משהו כאילו אינסופי, כי אנחנו לא נוכל לעמוד נגיד בפני פרמטרים של אברהם אבינו וכן הלאה, אז כאילו היא נמדדת על ידי צדיקים וכן הלאה מהדור שלה, כי זה מתייחס אליה, ואז בודקים האם היא עמדה או לא עמדה. ויש כמה אופציות. האופציה הראשונה, עמדה במשימה, תקנת הכל, הגיעה לתיקון המלא, זה נדיר מאוד. זאת אומרת, ברוב המקרים נשמות לא מצליחות להגיע לתיקון המלא שלהם. אז, אבל זאת אופציה קיימת.
ואז הן חוזרות, מתגלגלות
לא,
שוב.
לא, זהו, לא. כלומר, צריך להבין, גלגול מבחינת הנשמות זה מצב לא טוב.
זה לא טוב.
זה לא טוב. הנשמה לא רוצה לחזור לפה. ואז למעשה, אם היא סיימה את הכל, לצורך השיחה, תיכנס לגן עדן.
עולה לעולם.
בתוך עולם הבריאה בנוי מהרבה מאוד מקומות, חלק מזה זה גן עדן, זה מאוד מורכב להבין, אבל בגדול נכנסת לגן עדן בצורה הכי פשוטה, שהכי אנחנו יכולים להבין. נכנסת לגן עדן. בדרך כלל זה לא המצב, יכול להיות מצב שני, שבו יגיעה נותר מעט. במצב הזה נכנסת הנשמה למה שקרוי בז'רגון שלנו גיהנם, היא נכנסת ושמה היא ממרקת את מה שנשאר קצת, ובסוף עד שנה תיכנס לגן עדן. זאת אומרת, המצבים שהיא נכנסת לגיהנם זה מצבים שבהם היא יכולה לתקן תוך שנה, לצורך השיחה. מנקה, בסדר? לא מקום נעים גן עדן, גיהנום, אבל אגב הוא יחסית לאלטרנטיבות האחרות הוא טוב, עברה את השנה הזאת, היא נכנסה לגן עדן, אגב יש תאריכי כניסה לגן עדן, אחד התאריכים הוא פורים. כן, זמן קריאת מגילת אסתר, הוא תאריך שבו שערי גן עדן נכנסים, וכל הנשמות...
ושזה אומרים פורים ככיפורים?
ככיפורים, בדיוק, נכון. זה אחת הסיבות, כי לפי הקבלה, גן עדן נפתח ביום פורים. בזמן קריאת המגילה, יש גם סיפור נורא מצחיק על איזה חסיד שטעה בקריאת המגילה, וקרא אותה בליל הסדר, בטעות. ואז אחת הנשמות שמעה את זה, ורצה לגן עדן, והתחילה להתווכח עם השומר, תפתח לי. אמר לה, למה לפתוח לך עכשיו פסח? לא פורים. אומרת, לא, הזמן הוא קריאת המגילה. הלכו, בדקו, הכניסו אותה.
Okay.
עכשיו, ואז, אז זה המצב השני. ההחלטה השנייה במשפט, נקרא לזה.
Okay.
גן עדן, גיהנום, עד זמן מסוים. אפשרות שלישית, מחזירים את הנשמה בגלגול. אפשרות פחות טובה לנשמה. היא פחות אוהבת אותה, כי היא צריכה לחזור לפה. עכשיו, וגם פה גלגול יכול להיות בכמה דרגות, הוא יכול להיות גלגול בדומם, הנשמה תהיה עכשיו באיזה אבן, יכול להיות גלגול בצומח, לתוך פרי או משהו כזה, ויכול להיות בחי, ויכול להיות במדבר שזה בן אדם. זאת אומרת, יש ארבע רמות של גלגולים.
זאת אומרת שהנשמה יכולה, אתה אומר, להיכנס לתוך פרי, לתוך חיה, לתוך דומם, ו...
בדיוק, נכון.
לתוך האדם זה כאילו הדרגה
הגבוהה. הכי גבוהה, זה כאילו רמות של גלגולים. עכשיו, אם היא נכנסה לפרי, נגיד תפוח, ברגע שאני, קובי, אכלתי את התפוח וברכתי עליו, אני יצרתי את התיקון לנשמה והעברתי אותה לרמה הבאה לחי. ברגע ששחטו את הפרה הזאת ואכלו אותה וברכו, היא עלתה לרמה של אדם. זאת אומרת, היא עושה את הגלגולים האלה, היא מתגלגלת, מה שנקרא, עד שהיא עוד פעם תחזור לעולם הבריאה.
עכשיו, זה דברים, קודם כל, מרתקים, ושאלה שכאילו הגיעה אליי כאן, מאיפה הוא יודע?
אז קודם כל, כל מה שאני אומר כתוב.
כאילו, אז זהו, אז תגיד מאיפה המידע ומהיכן אתה...
אני אגיד פה שני דברים. קודם כל כתוב בזוהר. אני יכול להמליץ למי שרוצה, אז יש אתר אינטרנט של הרב אשרוב. הוא מדבר הרבה מאוד על הדברים האלה. אני ניזון ממקומות אחרים, אבל הוא מדבר על זה הרבה מאוד. יש לו אתר אינטרנט שאפשר לקרוא את כל הנושא הזה של הגלגולים וכן הלאה, אני ממליץ עליו כי זה מידע בדוק וכן הלאה והוא רב.
אז אתה אומר שהכל כתוב למעשה בזוהר, בכתובים הקדושים שלנו?
או בספרים על הזוהר.
אוקיי, בפירושים על הזוהר.
נכון. עכשיו, ואני אומר עוד פעם, מי שרוצה להנגיש, אז אפשר, יש את זה חומרים, חשוב ללכת למקורות שהם באמת, בגלל זה אני אומר את הרב אשרוף, כי יש לו גם אתר מסודר, אפשר לדעת מזה, אבל ברגע שיש את כל הגלגול הזה, צריך להבין שהנשמה, וזה מה שחשוב, קודם כל גלגול זה בסדר, כאילו, זה המשכיות, לנשמה אין פג תוקף.
מה זאת אומרת?
זה אומר שהנשמה עצמה, זה, אנחנו אומרים יש חיים ויש מוות. זה לא יש חיים ויש מוות, זה החלק הפיזי שלנו. הנשמה עצמה, היא מגיעה לכאן כחלק מאיזשהו מסע ארוך, והיא נפרדת מהגוף הפיזי וממשיכה את המסע שלה, אין לה פג תוקף, היא לא נגמרת.
כן, הגוף מתקלה, אבל הנשמה ממשיכה.
נכון, שזה מה שכשמדברים על מוות, אז זה למעשה היפרדות של הגוף מהנשמה. זה לא סוף, למוות במובן הקבלי, זה לא סוף. זה לא סופני,
כן.
זה רק המשך המסע.
אז אני רוצה לשאול אותך, כי באמת השנה וחצי האחרונים היה לנו בישראל הרבה מאוד אובדנים, ושל ילדים במלחמה, וילדים צעירים ותינוקות שנרצחו בשביעי. ואיך אתה מתייחס, איך מתייחסת הקבלה לכל מה שקרה?
תראי, א', אני אגיד את זה מאוד מאוד בזהירות, כי קשה לדעת מי המאזנים ששומעים ובאיזה
כן,
מצב.
הרבה הם. מאוד, אבל כאילו בוא ניקח את זה למקום את זה. כן, היותר...
צריך להבין משהו, אני אדבר על השואה, ואנשים יבינו. אז בשואה קרה משהו, השואה הייתה לסיבה. עכשיו, ואז מה המשמעות, וזה גם אגב חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, זה הכל איזשהו פרק, זה איזשהו רצף של דברים, וגם השביעי לאוקטובר. באותו רצף, זה כאשר יש איזשהו בקע במבנה הנשמתי, כל הנשמות של עם ישראל מחוברות אחת לשנייה, ברגע שיש בקע באחדות הזאת, בחיבור הזה, נוצר מצב שצריך לתקן אותו. ואז יש נשמות שלוקחות על עצמן את הדבר הזה. וזה קרה בהרבה מאוד מקרים. עכשיו, זה נורא קשה לנו להבין את זה, אבל מבחינת הנשמות צריך להבין שהן לוקחות על עצמן משימה. מה שחשוב לדעת, שאותם נשמות של כל הנרצחים וכן הלאה, גם אגב חיילי צהל שנהרגים וכן הלאה, הם עולות למקום מאוד מאוד גבוה בשמיים. זאת אומרת, כל מי שנרצח על קידוש השם, או חייל צהל שנהרג, ולא משנה מה הנסיבות, הם נמצאים, יש החלות בשמיים. זאת אומרת, שאומרים גן עדן, כולם חושבים שזה אותו מקום. אז התשובה שגם גן עדן מחולק, ואותה נשמות שמבחינתן אגב זכו, בסדר, למות על קידוש השם, הן מגיעות לדרגות הכי גבוהות בשמיים. אגב, דרגות שתקחו את הרב הכי גדול שאנחנו מכירים בהיסטוריה, בסדר, נזכיר נגיד הרב עובדיה, הוא לא מסוגל להגיע לשם. זאת אומרת, זה דרגות מאוד מאוד
בגלל גבוה. שהם נרצחו, בגלל קידוש השם. יהדותם ישראל.
בדיוק, נכון.
בגלל שהם ישראלים יהודים, אז זה כבר נותן להם את האופציה.
זה לא אופציה, הם ממש נכנסות לרמות הכי גבוהות, כי הם כאילו עשו את המשימה הכי קדושה. עכשיו, להגיד שזה עכשיו מנחם אותנו, התשובה היא לא.
לא.
ומאוד קשה לנו להבין את זה, אבל חשוב גם להבין שהנשמות, ואנחנו, כשאנחנו חושבים, אנחנו, והרגש שלנו מנועל מתוך העולם הזה. הנשמות נמצאות בעולם אחר לגמרי מבחינת התודעה. זאת אומרת, הנשמה, אם עכשיו היו הולכים לאיזה נשמה, והיו אומרים לה, תגידי, מה שאת נרצחת בפיגוע, האם זה טוב או לא טוב, הנשמה תענה לך, זה היה התפקיד שלי. זאת הייתה המשימה. היא לא תתייחס לזה כמו שאנחנו, כי אנחנו מונעים ברגש, לנשמה אין רגש.
כן.
אז קשה אבל להגיד, אני אומר עוד פעם.
כן, זה קשה מאוד, אבל אני חייבת כי אני מקבלת גם שאלות. עכשיו, שאלה נוספת לגבי מחלות. אנשים שכאילו חולים במחלות קשות, גם ילדים, גם אנשים מבוגרים. מה ההתייחסות שלך לגבי...
ההתייחסות של... זה לא שלי.
של הקבלה. כן, הקבלה. אני, כמובן, אתה מביא את הקבלה.
ההתייחסות היא מאוד פשוטה. הרבה מאוד פעמים נשמה לא מצליחה לתקן. ואז מה שקורה זה שיכולה, אמרנו, יש לה את אותו מרוק שיכול להיות בשמיים, ואז מה שקורה, יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה שהיא תעלה, תחזור, נקרא לזה, עדיין לא נקייה, והיא תעבור את המרוק בשמיים. אי אפשר להשוות את רמת הסבל לנשמה בשמיים, במרוק הזה, אל מול מה שפה. זאת אומרת, זה בכלל לא אותו בסדר גודל. ואז עושים את הדיל. אומרים לה, תקשיבי, את תעברי איסורים לפני שאת עוזבת פה, זה ינקה אותך, וכשתגיעי לשמיים, יהיה לך פחות. או לא יהיה לך בכלל. זאת אומרת,
שזה גם איזשהו סוג.
עוד פעם, זה, כן, יש, זה אפילו מופיע בתהילים, לא רק בזוהר, שדווקא אותם אנשים שנחשבים צדיקים וכן הלאה, אז בורא עולם מייסר אותם, כי הוא לא רוצה שהם יגיעו לשם עם חשבון פתוח. אז זה, עוד פעם, קשה לנו.
קשה להבין, אבל...
קשה לנו להבין, כי אותו אדם שחולה, אז כואב לנו, אגב גם לא הרבה מאוד פעמים כואב, יש מונח אפילו בגמרא שנקרא איסורים של אהבה, זאת אומרת שדווקא את אותם אנשים שאלוהים אוהב, הוא מייסר כדי שהם יגיעו לשמיים נקיים, ואגב אנחנו גם מאוד רואים שהרבה מאוד אנשים שנחשבים צדיקים נפטרו בגיל צעיר, או הם סבלו מאוד בחיים שלהם, או לקראת הסוף היה להם איסורים וכן הלאה, והביטוי...
הצדיק וטוב לו, רשע ו...
זה סיפור אחר.
לא, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
נכון, אבל זה קצת משהו קצת שונה, לא ניכנס לזה, אבל בהיבטים של הגלגולים, אז זה הרבה מאוד פעמים, כדי למנוע עכשיו שהנשמה תצטרך לעבור הרבה מאוד תהליכים בשמיים, אז עושים לה את זה פה. ופה זה לאין ארוך פחות מאשר מה קורה בשמיים, אין מה להשוות. בסדר?
וואו, תשמע, אנחנו כאן סקרנו וסרקנו את הנושא הזה, והזמן ככה טס. מה עוד חשוב לך ככה לומר, או משהו שחשוב לך שמאזינים ידעו?
אני חושב שהדבר בכל מה שדיברנו על עכשיו, אחד, לא לפחד מהמוות. זה חלק מהחיים. אבל אני חושב שיש עוד משהו, והוא קשור לנו לחיי היום-יום, זה להקשיב לעצמנו. זאת אומרת, יש לכל אחד מאיתנו, ועכשיו לא משנה, זה לא שיחה לדת, או על אם אני במקרה חובש כיפה, אבל זה לא רלוונטי, האם מישהו פה הוא דתי או לא דתי או משהו כזה, זה להיות קשוב לעצמנו, ולהבין שההתפתחות האישית שלנו, היא חלק מאיזשהו מסע ארוך הרבה יותר, לפעמים ממה שאנחנו מבינים. אז אני מחבר את זה לנשמה, כל אחד יכול לחבר את זה למה שהוא רוצה, ולעבוד על עצמנו ולעבור עם עצמנו תהליכי התפתחות אישית. זאת אומרת, לא, אנחנו במרוצת היום שוכחים את הדברים האלה. זה נראה לנו, לא, אין לנו זמן וזה, תן לנו לעבוד וזה וזה. לא, תעצרו שנייה, תשקיעו זמן בעצמכם, תשקו את ההוויה שלכם, את הנשמה שלכם, את התודעה שלכם, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל יש לנו רכיב שהוא לא פיזי, שצריך כל הזמן שאנחנו נשקה ונאכיל אותו. וזה ההתפתחות אישית. אני ממליץ לכל אחד, אגב, לקחת איזשהו תהליך התפתחות אישית כל הזמן, כל החיים שלו.
ללמוד.
זה יכול להיות בדיוק. מה שאתה רוצה.
קורס, חוג, לימודים, ללכת לקואוצ'ר, לא משנה מה, אבל להשקיע בעצמו.
אני קורא לזה משהו בשביל הנשמה.
אני מסכימה.
אני מחבר, משהו בשביל הנשמה. למה אתה עושה את זה? אתה הולך ללמוד את זה? כן, כי זה ייתן לי לעסק יקדם אותי. אז זה לא לנשמה שלך, זה לעסק. זה חשוב, אבל זה לעסק. אבל אם אתה בא ואומר לי, אני הולך עכשיו ללמוד, לא יודע, מוזיקה, למה אתה רוצה לנגן? בשביל הנשמה. מצוין, זה בשביל הנשמה.
נכון.
ואנחנו חיים בחיים נורא עמוסים. ואם אנחנו לא נכניס את הקוביות האלה לחיים שלנו, אז הנשמה שלנו תמות, כי גם היא צריכה מזון. המזון שלה הוא רק לא פיזי, הוא לא סטייקים ופסטות, אלא מזון רוחני, מזון תודעתי, רגשי, דברים כאלה, ולא לשכוח, אני חושב שזה היום הכי חשוב, זה אחד. הדבר השני, זה לראות את הקשיים שיש לנו בחיים, בפרספקטיבה של הזמן. זאת אומרת, לכו אחורה, אל כל מה שחוויתם קשה בחיים, ותראו מי אתם היום בזכות הקשיים האלה. ואז אנשים מבינים, ומבינים שהיא היום קואוצ'רית לנשים מוכות, כי... היא חוותה באלימות, היא היום עוזרת לנשים לצאת מנרקסיזם, כי היא זה מה שהיא חוותה, אז זה שהיא חוותה היה הכנה. וכשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה, אז אנחנו, הקשיים מתגמדים לנו.
אז תיקחו את הקשיים ותשאלו למה הם באים, ומה הם מסמלים לכם, ומה הם אומרים לכם, נכון? זאת בשורה התחתונה.
ואיך צמחתי מהם?
ואיך צמחנו? איך אני יכול לצמוח מהם, וגם מי שצמח מהם, הרבה מאוד אנשים אומרים שזאת הסיבה שהם עשו שינוי, זו הסיבה שהם לקחו את הקושי ועלו איתו.
כן, אמר לי פעם איזה רב, התפוצץ לך צינור בבית של מים, תגיד תודה, יש לך בית. יש לך פנצ'ר באוטו, תגיד תודה, יש לך אוטו.
נכון.
עכשיו, זה באמת ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הקושי, ואנחנו שוכחים את המעטפת. יש לנו, יש לך צרות עם הילדים, והם עושים לך בלגן.
תודה לאל, יש ילדים.
יש לך תודה, יש לך ילדים. כאילו, לא כל אחד יש.
נכון, נכון. קובי חיון, יעקב, תודה שהגעת אלינו. הזמן שלנו תכף מסתיים. מרתק, ו... הלוואי, הלוואי שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב, גם בעסקים וגם בקבלה.
תודה רבה.
תודה רבה. מאזינות ומאזינים, הגענו לסופה של תוכנית מרתקת, אך למעשה, כפי שקובי הזכיר לנו, אין באמת סוף לנשמה. רק תחנות, צמתים ונקודות מבט חדשות. אלו המילים שנאמרו כאן הערב. הם נגעו במיתר עמוק בתוכנו, עוררו זיכרון רדום או פתחו דלת לשאלות חדשות, אז אולי בעודכם נוהגים, מבשלים או פשוט יושבים בשקט של הערב, תרגישו פתאום איזה גל של תובנות או תחושות, משהו שמתעורר בתוככם ומבקש תשומת לב, אז זוהי הקריאה השקטה של הנשמה, הלחישה הפנימית שלפעמים נשכחת בעמולת היום-יום. אני מזמינה אתכם להקשיב לה, לתת לה מקום, בדיוק כמו שקובי אמר. אז תודה לקובי חיון שהצטרף אלינו היום ושיתף אותנו בתובנות העמוקות. אם מצאתם ערך בתוכנית, אתם חושבים שהיא תועיל למישהו, תעבירו אותה הלאה. מעשה טוב, תמיד טוב לעשות. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי, משה חייקה שם מעבר לזכוכית. אני נעמי חייקה, מאחלת לכם המשך שבוע טוב ושקט, וכמו בכל שבוע, אני מתפללת יחד איתכם לחזרה של החטופים הנמצאים במרתפי החמאס, שם בעזה, הלוואי ויחזרו במהרה, שולחת יחולים לשמירה והגנה לחיילינו, והלוואי, הלוואי, ויבוא השקט על ישראל, להתראות בתוכנית הבאה.
צורת פנה יבשו כסדק אדמה סדי כמל ולא נותר לקצור את שאלתי לחשתי בשביל מה החורף שוב היכה ביקור כך ערב והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי ומסדקי קירות ניבט העצב שאלתי, לחשתי עד מתי אחרי תהב עם רוח ערב על אין אשר לא על גב ביתי אני יודעת, אני שומעת מי שהוא הולך תמיד איתי אחרי תהב עם רוח ערב
שהוא הולך תמיד איתי.
ימים ללא מרגוע במלוא אמצע בלי נחמה